אתם מאזינים
ל-Ynet פודקאסטים. הבריטים מציינים 70 שנות כהונה למלכה אליזבת השנייה. והיא לא רק מלכה, אלא גם אייקון תרבותי עולמי. אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
זו הייתה אולי הכהונה הטובה ביותר של מלך או מלכה בהיסטוריה של בריטניה. אליזבת שברה את השיא, היא המלכה המכהנת את התקופה הממושכת ביותר בהיסטוריה של ארמון המלוכה הבריטי. אגב, בעוד שנתיים ושלושה חודשים היא תהפוך להיות המלכה שכיהנה את התקופה הממושכת ביותר בהיסטוריה של כל המדינות.
In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year. And I'm so proud and moved by this quiet, indomitable spirit.
בסוף השבוע הקרוב יחלו חגיגות 70 שנות המלוכה של המלכה אליזבת השנייה, ובריטניה לובשת חג בהתאם. אז לפני שננסה לסכם בפודקאסט הקצר הזה 70 שנות אליזבת, נפנה לעינב שיף, מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות שחי בלונדון בשנים האחרונות, ונבקש ממנו לתאר מה קורה ברחובות המקבילים לארמון בקינגהם.
כבר הכל מוכן בעצם, יש דגלים ברחובות וכל מיני קישוטים אחרים וכל המקומות שבהם החגיגות אמורות להתרחש כבר פחות או יותר מוכנים ורואים כבר את קצת יותר הבטחה וכאלה. האמת היא שזה כן חגיגי, כלומר זה מרגיש מאוד שכאילו המדינה מחכה לזה קצת.
חגיגות הפלטינה יכללו תהלוכות מפוארות ברחובות לונדון, עם להקות, בובות ענק ומופעי קרקס שיהיו גם כן חלק מהחגיגה. מארגני האירוע מעריכים את תקציב החגיגות בין 10-15 מיליון פאונד, ומדובר באחד האירועים הגדולים והחגיגיים ביותר שנערכו מזה עשרות שנים בממלכה.
לבריטים אין יום עצמאות. הם לא, אף פעם לא היו צריכים. והחגיגות שקשורות בבית המלוכה, ובעיקר ספציפית במלכה אליזבת, כן נותנות למקום המאוד מיוחד הזה איזושהי תחושה של זהות מגובשת, זהות לאומית, של משהו שהוא מעבר ליום-יום הבריטי. כלומר, מה זה להיות בריטי בעצם? וחגיגות כמו אלה, ובמיוחד סביב דמות כמו אליזבת, שהיא קונצנזוס פחות או יותר מלבד השוליים הרפובליקנים של המדינה, זה כן נותן איזושהי הזדמנות להסתכל ולשמוח.
עינב, כמו שאמרנו, אתה גם מבקר טלוויזיה שחותם מדי פעם בצפייה בטלוויזיה ובעיתונות הבריטית. אז תגיד לי, מה היחס שלהם כלפי המלכה? יש שם הערצה או ביקורת?
זה קצת כמו בדומה לארצות הברית וישראל, זה מאוד תלוי באיזה כלי תקשורת אתה צורך. כלומר, באופן מסורתי, הצהובונים, השמרניים, הם יותר בעד המלוכה. הצהובונים, שקרובים ללייבור, לשמאל, הם יותר סקפטיים, ויש כמובן את העיתונים כמו הגרדיאן, כאילו האליטה, שהם מכבדים, ממלכתיים, אבל גם ביקורתיים. בטלוויזיה זה השידור הציבורי, הוא מאוד בית המלוכה, הוא יכול להביע ביקורת בצורה מסוימת, אבל יש שיתופי פעולה, ובאופן כללי, אליזבת היא קצת טפלון. כלומר, כשאחרים עושים פדיחות, זה אחרים. והיא עצמה היא מאוד אהובה ומאוד, היא במובן מסוים האימא של המדינה, והיחס התקשורתי אליה הוא בהתאם.
אז כמו שעינב אומר, אליזבת השנייה היא האימא של בריטניה. 70 שנה בחס השלטון הפכו אותה לדמות איקונית, אולי הכי איקונית בעולם. אז כדי שנבין איך הילדה שנולדה בשנת 1926 בזמן האימפריה הבריטית הפכה לכזאת, נקרא לענבל חננאל, ראש דסק חול ורויאלס בפי פלוס, שמבינה דבר או שניים במה שקורה בתוך הארמון.
אליזבת בכלל לא הייתה אמורה להיות מלכה. הרי מי שהיה המלך לפני אבא שלה הוא המלך אדוארד השמיני, ותמיד הייתה תקווה כזו שבסופו של דבר הוא יביא ילדים והם ימשיכו את השושלת שלו. מה שקרה זה שאדוארד השמיני התאהב בוואלי סימפסון, והוא פשוט הובהר לו שאם הוא רוצה להמשיך להיות מלך הוא לא יכול לנהל איתה מערכת יחסים. היא הייתה גרושה אמריקנית, היה לה גם איזושהי קרבה לנאצים שהרבה פעמים דיברו על זה, ומה שקרה זה שהוא החליט לפרוש מהמלוכה. הכתר עבר ישירות לאחיו הקטן יותר, שזה בעצם היה המלך ג'ורג' החמישי, ואחרי שג'ורג' החמישי הלך לעולמו, הכתר עבר לאליזבת, שהיא בעצם הבת הבכורה שלו. Their wives and the ladies who are life peeresses. Facing them was the throne, soon to be occupied by the queen.
ב-1947 התחתנה עם מי שליווה אותה עד יומו האחרון, לפני שנה כשנפטר מקורונה, הנסיך פיליפ.
תמיד מספרים שזאת הייתה אהבה ממבט ראשון, יש המון גרסאות על איך הם הכירו, אבל בסופו של דבר משהו אחד מאוד ברור, וזה שבאמת הייתה שם אהבה ממבט ראשון. היא הביאה בעצם שלושה בנים ובת, שזה הנסיך צ'רלס, שהוא יורש העצר, הנסיכה אן, הנסיך אנדרו והנסיך אדוארד.
חוץ מאותה אימא של האומה הבריטית, אליזבת היא גם אשת משפחה. כמו במשפחות הכי טובות, גם אצלה יש מריבות בין הקלות, בנה מתגרש מאשתו שנהרגת בתאונת דרכים היסטורית, ובין לבין ישנם שני נכדים וחמישה נינים שנולדו לתוך המצלמות וכל תנועה שלהם מתועדת. ואליזבת היא המגוננת הלא רשמית של המשפחה.
אם כבר היה משהו שאליזבת עשתה לאורך כל הדרך, זה לנהל את הדברים האלה בצורה הכי נכונה שיש. היא מאוד 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 יודעת מה היא אומרת, היא לא נתפסת לקטנות, גם כשהרי ומייגן ישבו מול כל העולם ומול אופרה ווינפרי ואמרו והאשימו את הארמון בגזענות ובכל מיני, לא יודעת, חוסר אכפתיות וכל האשמות שהם זרקו, אליזבת הוציאה הודעה רשמית שהיא תבדוק את זה ושהדברים ייבדקו לעומק, והיא תמיד התנהלה בזה מצוין, עד כמה שאפשר.
And good for the people we told to. Quite interesting to see who can keep secrets.
But it did pop up in the Times this morning.
Yes, someone talked to the right newspaper.
גם צ'רלס ודיאנה, זה לא שהיה משהו שהיא יכלה לעשות. הרי הניסויים של צ'רלס ודיאנה היו כזה די נועדו לכישלון מהרגע הראשון. לא הייתה שם איזו אהבה גדולה, וצ'רלס היה מאוהב בקמילה מהרגע הראשון. הכל היה שם סוג של התפשרות. הם הביאו את הילדים לעולם. אליזבת עוד איכשהו ניסתה קצת לגשר שם.
What was the family's reaction to your postnatal depression?
Well, maybe I was the first person ever to be in this family who ever had a depression or was ever openly tearful.
זה התפוצץ סופית בריאיון שדיאנה נתנה לבשיר, למרטין בשיר, שהיא פשוט הוציאה את הכל החוצה, וזה מה שזירז טיפה את כל הליך הגירושים הזה. היא סיפרה שהיא סבלה מדיכאון ושהיה לה מאוד קשה, ושהיא הרגישה שהיא ניהלה מערכת יחסים של שלושה. היא צ'רלס וקמילה, ועם כל הקשיים שהתמודדה איתם, ודיאנה התמודדה עם קשיים נוראים לאורך כל הדרך שלה. וזה קצת שבר שם את כל החוקים.
We have reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident, and that her partner...
המוות הטרגי של הנסיכה דיאנה בפריז בקיץ 1997 הותיר את אליזבת עמומה יחד עם האומה הבריטית והעולם כולו. במשך שבוע ימים המתינו בממלכה למוצא פיה של המלכה, בצהובונים הבריטים דרשו ממנה לרדת אל העם, וביקורת נמתחה עליה ועל שאר הארמון שהם קרים ומרוחקים מהציבור. מכאן נולדו שמועות ותיאוריות קונספירציה שאליזבת לא אהבה את קלתה והייתה מעורבת במותה. הטענה הזו כמובן נשללה לאחר שיקד עקידה לארונה וקיימה נאום ספט טלוויזיוני בשידור ישיר.
מה שקרה כשדיאנה נהרגה בתאונת הדרכים וזה שאליזבת לקח לה זמן להגיב, היה שם איזשהו מטען, היו שם משקעים. זה נכון שהיא הייתה צריכה להתייחס לזה קודם, זה נכון שהעבירו על זה ביקורת, אבל אני חושבת שאליזבת השתפשפה עם השנים. ועכשיו היא לא מחכה שבוע להביע דעה, היא עושה את זה הרבה יותר מהר.
25 שנים חלפו מאז מותה של דיאנה, ומותה ממשיך לרדוף את הארמון כאילו לא חלף דור.
דיאנה תמשיך להיות מדוברת ותמשיך להיות הנסיכה האהובה, ואני לא חושבת שזה ירד. הדמות שלה, והיא ממשיכה ללוות אותם, היא ממשיכה ללוות את כולם.
קודם כל, הסיפור הזה של דיאנה הוא קטם, שגם שכבר חשבו שהוא נעלם והתעדה, אז באה הסדרה הקטר, במיוחד העונה הרביעית שלה, שזו העונה שעסקה במשולש הזה, צ'רלס, דיאנה, קמילה, עוררה מחדש את כל השדים הרדומים. אני ממש זוכר, כולם דיברו על זה.
יניב חלילי, לשעבר שליח ידיעות אחרונות וויינט בבריטניה, אתה מומחה למשפחת המלוכה והמרצה של תימא מלכה, ההרצאה למשפחה המדוברת. אם אתה יכול לסכם בשתי דקות 70 שנה, מה היית אומר על הכהונה של אליזבת עד כה?
היסטורית. בהחלט כהונה היסטורית. יש אפילו שיומרו ורבים שיומרו שזו הייתה אולי הכהונה הטובה ביותר של מלך או מלכה בהיסטוריה של בריטניה, שזה לא מעט. אליזבת שברה את השיא, היא המלכה המכהנת את התקופה הממושכת ביותר בהיסטוריה של ארמון המלוכה הבריטי. אגב, בעוד שנתיים ושלושה חודשים, בהנחה והיא תחיה, טפו טפו, אז היא גם תשבור את השיא ההיסטורי בכל העולם. זאת אומרת, היא תהפוך להיות המלכה שכיהנה את התקופה הממושכת ביותר בהיסטוריה של כל המדינות, אבל הנושא ההיסטורי הוא לא רק מתמקד באורך כהונתה, אלא גם בעצם בטלטלות. צריך לזכור שכשאליזבת התמנתה למלכה, הומלכה למלכה, בריטניה הייתה עדיין אימפריה, אחת מהאימפריות הגדולות בעולם, ואנחנו רואים היום שלקראת סוף כהונתה, היא כבר בריטניה היא לא אימפריה, היא אומנם מדינה חזקה, משפיעה מבחינה גיאופוליטית, אבל היא כבר לא אימפריה, וצריך לומר שאליזבת ראתה לאורך כהונתה הרבה מאוד טלטלות, היא ראתה הרבה מאוד מדינות עוזבות את חבר העמים הבריטי, היא ראתה גם את המדינה שלה, כמעט נקרא, צריך להזכיר שסקוטלנד הצביע במשאל עם, קנדה הצביע במשאל עם, הם כמובן נשארו מחבר העמים הבריטי, סקוטלנד היא גם חלק מבריטניה, אבל אליזבת הצליחה לצלוח בצורה באמת יוצאת דופן את כל הטלטלות הללו, מבלי שכמעט כתמים פוליטיים דבקו בה.
מיד נמשיך עם הכותרת על 70 שנות אליזבת, וגם על היום שאחרי, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותיהנו מספר קולי ראשון מתנה.
It has sometimes been observed that what leaders do for their people today is government and politics. But what they do for the people of tomorrow, that is statesmanship.
המלכה כבר לא ילדה. בחודש שעבר היא חגיגה 96 אביבים, ואני אומר כאן משהו שעשוי להריד את אמות הסיפין של הבריטים, אבל בשנים הקרובות, כל הצער שבדבר, המלכה אליזבת תיפרד מאיתנו. ותמיד.
הבריטים הבינו בשנתיים האחרונות בעיקר שהיא לא הולכת לחיות לנצח, זה לא שלפני כן חשבו שהיא הולכת לחיות לנצח, אבל בשנתיים האחרונות הורה מצבה הבריאותי, היא חלתה בקורונה וזה עורר דאגה, ואז פתאום היא גם החלה להופיע להופעות פומביות עם מקל הליכה, נתמכת במקל הליכה, צריך לומר שבשנים האחרונות היא הפסיקה לטוס מחוץ לבריטניה, ואת כל הביקורים המולכותיים בעצם מבצעים שאר בני המשפחה, ומבינים שזו תום תקופה. הבריטים מאוד עצובים, צריך לומר שהם מאוד מאוד אוהבים אותה. סקרים שנעשים מדי שנה חושפים שיש שיעור די קבוע של בין 85% ל-90% תמיכה במלכה. היא הדמות הכי אהודה במשפחת המלוכה, יותר מקייט, יותר מוויליאם. אנחנו תמיד ככה שומעים על קייט וויליאם, אבל המלכה היא בעצם הדמות האהודה. בעצם סופה מתקרב, בין אם זה יהיה בעוד שנה או בעוד 20 שנה, אבל הידיעה שהתקופה הזאת עומדת להסתיים, גם אצל הבריטים באה על רקע מי שהולך להחליף אותה.
My lords and members of the House of Commons, Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy.
הבן שלה, הנסיך צ'ארלס, יהפוך להיות מלך, ככה שהעצב של הבריטים הוא כפול, גם על לכתה, כי מאוד אוהבים אותה, וגם על כך שמלך צ'ארלס, שהוא לא פופולרי, לא נחשב לדמות פופולרית, ובטח שרעייתו הדוקסית קמילה, שהיא אף פחות פופולרית, יהפכו להיות מלך ומלכה. הרבה מהבריטים לא רואים בו כאיזשהו דמות יוצא דופן, המלכה כן נחשבת לדמות יוצא דופן, ככה נשגבת ונעלה, אצל צ'ארלס רואים בו פחות דמות מרשימה, וגם הסגנון המלוכני שלו, הסגנון הנסיכותי שלו עד עכשיו, היה מאוד שונה. אם אמרנו שהמלכה הקפידה להישאר א-פוליטית ונקייה, צ'ארלס לא אחת לכלך את ידיו גם בעניינים פוליטיים ובעניינים אחרים, התערב ושמיע את דעתו, וזה עורר איזשהו רוגז בקרב חלק מהבריטים.
אם כך לא פלא שבסקרים רבים, הבריטים היו מעדיפים לראות על כס המלוכה דווקא את הבא בתור בשושלת ווינזור, הלא הוא הנסיך ויליאם, בנם הבכור של צ'ארלס ודיאנה, בעלה של הפשניסטה קייט מידלטון, ואבא לשלושה זעתותים פוטוגנים.
ויליאם הוא תום המלכותי. כולם זוכרים את התמונה המפורסמת של ויליאם והרי בתור ילדים, בני נוער, נערים צעירים הולכים אחרי הארון של אימם האהובה, אימא שלהם כמובן דמות אולי הכי אהובה בהיסטוריה המודרנית של ארמון המלוכה הבריטי, וויליאם הוא גם אהוב, הוא צעיר יותר, הוא מתאים את עצמו למאה ה-21, תמיד כשהוא מופיע בציבור, אז הוא אכן מאוד מכובד ומחויד, ומדבר מאוד יפה מצד אחד, אבל מצד שני, הוא צעיר והוא מגניב, ואתה יודע, אפשר לקחת כדוגמה את הביקור שלו בישראל, הוא הגיע לישראל לפני כמה שנים, ונקבעו לו כל מיני פגישות עם ראש הממשלה, ועם הנשיא, ועם הרבה דמויות כיאל אותו נסיך ויורש עצר, אבל אחת הפגישות שנקבעו לו, הייתה עם נטע ברזילי. זה היה בדיוק אחרי שהיא זכתה באירוויזיון, וזו לא הייתה פגישה סתמית, זו הייתה פגישה מתוכננת, כשהמסר שעבר אמר, אני אמנם נסיך ויורש עצר ויום אחד אני אהיה מלך, אבל אני גם מגניב כמוכם.
אז סבבה שוויליאם מנסה להתאים את משפחת המלוכה למאה ה-21, אבל יניב, למה בימינו יש בכלל צורך במשפחת מלוכה?
אז קודם כל, אחד הדברים שאני גם מספר עליהם בהרצאה שלי תה עם המלכה, זה אחד הדברים שתמיד מפתיעים את המאזינים, זה פרט אחד קטן אך לא שולי, וזה שמשפחת המלוכה מכניסה בערך פי 10 יותר כסף לאוצר הבריטי, לכלכלה הבריטית, מאשר היא מוציאה. היא אומנם מבזבזת לא מעט כסף, אבל היא מכניסה הרבה יותר תיירות, ממזכרות, מכל מיני מוצרים נלווים. תחשוב על המותג הזה בריטניה, כשאתה אומר בריטניה, בכל העולם אגב, אחד הדבר הראשון אולי שעולה את כולם בראש, זה משפחת המלוכה. כולם מכירים את המשפחה הזו. אני יכול לשאול אותך, האם אתה למשל מכיר את משפחת המלוכה של שוודיה? סביר להניח שהתשובה תהיה שלילית. אז יש למשפחה הזאת איזשהו אפיל בינלאומי. וכמו שאמרתי, אני חושב מציאות שבה באמת מרגישים את זה מאוד היום. בריטניה היא די דומה לישראל במובן הזה שהיא מאוד מקוטבת ושסועה, יש שני מחנות מאוד חזקים שככה יש ביניהם קונפליקט מאוד גדול, והמלכה ומשפחת המלוכה זה מעין כזאת משפחה שמשוחחת מעל לכל הדבר הזה, ניסית מעל לכל הוויכוחים הפוליטיים, היא סוג של אבא ואמא ומשפחה של כל העם. בכל שנה יש מכון סקרים לאומי שנקרא יוגב בבריטניה, שעורך סקרים, סקר בציבור. המשפחה או המוסד שומרים באור כבר שנים על שיעור מאוד יציב של תמיכה, של סביב ה-80%, זאת אומרת 80% מהציבור תומך בהם, תומך במוסד, בהמשכיות המוסד הזה. הנתון המעניין שמקודם הזכרתי, זה שתמיד יש משהו כמו שליש מהנשאלים, שליש מהבריטים, שאומרים שאם הייתה אפשרות לדלג דור, זאת אומרת שהמלכה תעביר את שרבית המלוכה ישר לוויליאם ותדלג על צ'ארלס וקמילה, הם תומכים בכך.
שליש מהאזרחים זה לא מעט, הרי דור המילניאלס בארמון בניצוחם של וויליאם וארי הביא לציבור לא מעט דרמות, ממש כמו בסרטים. שניהם כאמור איבדו את אמא שלהם כטינג'רים ונאלצו לעבור את השכול מול המצלמות. בעוד וויליאם היה יחסית שקט והתחתן עם בת למשפחה מכובדת, ארי היה נער שובב שהסתבך לא אחת עם עבירות סמים, זכה לתיעוד במסיבות סקס, והשערוריה הגדולה ביותר הייתה בשנת 2005 כשהגיע למסיבת תחפושות מחופש לחייל נאצי. כשהוא בן 32, הוא כבר לא ילד, נראה היה שהוא מתחיל להתיישב כשנסע לאישה את השחקנית האמריקנית מייגן מרקל וזכה בתואר דוכס. אלא שאז התחילו הצרות.
Was the move about getting away from the UK press, because the press is, you know, is everywhere, or was the move because you weren't getting enough support from the firm?
It was both.
Both.
I needed to do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point, but I've got to do something for my own mental health, for my wife's.
בינואר 2020, ארי ומייגן הודיעו שהם פורשים מבית המלוכה ויוצאים לעצמאות כלכלית. אלא שבריאיון חושפני לאופרה ווינפרי, הם שפכו את כל הסכלה.
מייגן סיפרה בדמעות על הקשיים שלה בארמון, היא סיפרה היא סבלה מדיכאון, ואפילו היו לה מחשבות אובדניות, והרי היה מאוד עובד עצות, והם הבינו שאין להם ברירה אחרת אלא לפרוש. הם גם סיפרו שאחד מבני המלוכה, שלא חשפו את שמו עד היום, נורא היה מוטרד ממה יהיה הצבע של הבן שלהם כשיצא לאוויר העולם, כשמייגן הייתה בהיריון של ארצ'י, שאגב הוא בעיר והוא ג'ינג'י. הייתה שם תחושה כזאת לא נעימה, שזה מה שהרי ומייגן הציגו.
ואיך המלכה תפעלה את האירוע?
אליזבת הוציאה הודעה רשמית לדעתי 24 שעות אחרי הראיון, ואמרה שהשמות האלה קשות מאוד, והתחושות האלה גם כן, והיא כמובן תבדוק את זה לעומק. להגיד לך מה קרה מאז? אני מניחה שזה מתחת לשטיח. מה יכולה לבדוק? מי שאל את מייגן באיזה צבע אור הבן שלה יהיה?
ובסוף השבוע, בחגיגות הפלטינה למלכה, לראשונה מאז עזיבתם, ארי ומייגן יגיעו ביחד לבריטניה. ענבל, מה עמד ההתרגשות בממלכה?
תראה, להגיד לך שהממלכה מתרגשת, אולי יותר מוטרדת מההגעה שלהם. קודם כל התחילו כל מיני פרסומים לאחרונה שהרי ומייגן חתמו על איזשהו הסכם עם נטפליקס. הם חתמו על ההסכם הזה לפני שנתיים כמעט, אבל הדיבור כרגע זה שהם עובדים על סדרת דוקו ריאליטי חדשה על החיים שלהם. והם יגיעו לבקינגהם והם יגיעו לבריטניה כשהם מלווים בצוות הצלמים של נטפליקס. שזה, איך נאמר, אחד הדברים הסנויים ביותר על בני המלוכה. ההגעה שלהם זה יהיה סיר לחץ. קודם כל, יש את האירוע המרכזי שבמהלכו תמיד כל בני המלוכה עולים למרפסת והם מנופפים לעם לשלום. הרי ומייגן נמנע מהם לעלות למרפסת. הודיעו להם שהם לא יעלו לשם יחד עם הנסיך אנדרו, אז הם כאילו קצת מוקצה, אבל כן, יהיה מאוד עניין סביב איך הרי וויליאם יתנהגו ביחד ואיך קייט ומייגן יתנהגו ומה תהיה אינטראקציה, ויהיה שם הרבה, יהיה שם הרבה עניין.
זה בטוח. אינבל חננל, תודה רבה לך.
תודה לך.
וגם תודה לבריטים שלנו, עינב שיף ויניב חלילי. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו בניחוח אירופאי. חפשו את הקסם של פסטיבל כאן. אתם מוזמנים להציע לנו רעיונות לפרקים שבא לכם לשמוע בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עריכה לשונית אור שמש. אני רון טוביה, מחר סיוון חילאי תהיה כאן עם פרק שטח מעניין מאוד מרמת הגולן. עד אז, שאו ברכה. יאללה ביי.